טוב, הקטע הבא, זאת הופעה קצת יותר מלאה באנשים, ואני רוצה להזמין אותם אחד-אחד לבמה. אנחנו נדבר על הנושא של פאנל ראיית התוקף. יעלה ויבוא מר דטו חסון. דטו, למי שלא יודע, אני קורא לו סיסו הסיסויים. מישהו כבר אמר לי שאני צריך לקרוא לו טוטו דה סיסו, בלשון... בדיוק. דטו הוא סמנכ"ל CIO ב-ICL. סליחה, סיסו, אובוי לי, אתה רוצה שאני אסתבך עם הבוסית שלו? אוי 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 לי. מה אכפת לך? אוקיי, חן גרת, הסיסו של חברת חשמל. ניר צ'רנוי, ניר שימש עד לא מזמן כסיסו של 8200, ועוד מעט הוא גם קצת יספר על עצמו. רוני רויטמן, דרך אגב רוני נדחף לכל דבר. ומישהו שלא יודע שאני הולך לקרוא לו לבמה, מיסטר סוויסר, תעלה לפה בבקשה. הבחור הצעיר הזה ואני עבדנו משרד ליד משרד, סדר גודל מהצד השני, של מעל חצי שנה, והוא היה ראש מדור ביום אויב של חטיבת הסייבר. זאת אומרת, אם יש מישהו שיודע על נושא של ראיית תוקף והיה צריך להמציא אותה כל פעם מחדש, זה הבחור הצעיר והנפלא הזה. דניאל, ענן מהדני, תן לו, הוא יציג את עצמך. בוא תציג את עצמך ככה בקצרה.
טוב, הפתעה מעניינת, גם לי וגם לכם. אז שלום לכולם, דניאל, מלאו לי לאחרונה 36 אביבים, נשוי לענבר, אבא לשתי בנות נפלאות, אגם ופז, ואנחנו גרים ברעננה. בשנים האחרונות, שירתי בצהל, שירות קבע ארוך, השתחררתי קרב סרן, תפקיד האחרון בחטיבת ההגנה בסייבר. התפקיד האחרון היה נקרא ראש מדור ביום אויב, למעשה תחת קורת הגג המקצועית שלי כראש הקהילה האדומה, לא צוותים אדומים שתוקפים אמנם את איראן, אבל כאלה שהם white hat בתוך הארגון, אז הפעלת מאמצי בדיקת חדירות ותרגילים בעיקר. לפני כן, אם אנחנו חוזרים כמה שנים אחורה, אחריות על סוקים, צוותי פורנזיקה, incident response, threat hunting, קשרים עם צבא ארצות הברית, סנטקום, בערוץ תרגילי סייבר משותפים, וזה חוזר קצת אחורה לתפקידים טכנולוגיים, לאו דווקא שהזירה המרכזית היא סייבר. קצת עליי.
סליחה שאני מקצר, פשוט גם ככה התארחנו
אחלה, חן גירת, אני מזה כשנתיים מנהל את מערך הסייבר של חברת החשמל, תפקיד ראשון בעצם של, שיגדו בעצם את כל נושא הסייבר בחברת החשמל. לפני כן הייתי במערך הסייבר הלאומי, ניהלתי את אגף המבצעים, בעצם צוותי התגובה הלאומיים של המערך, ולפני כן נושא רגולציה ו-770 למי שמכיר.
ניר, כמו שנאמר, הייתי הרבה שנים ב-8200, הייתי התפקיד של סיסו בארגון. חלק מהעיסוק שלי בתפקיד היה גם מעורבות של פיתוח מערכת ניטור הגנה סייבר ברמה הלאומית, פיתוח שעשיתי לטובת חטיבת ההגנה, משהו שגם קיבלנו עליו פרס ביטחון ישראל.
דטו,
תהיתי לה נעלמי.
אני דטו, סיסו ב-ICL כבר כ-5 שנים, סמנכ"ל, וכן היה, הוא היה איתי החוות, בחרתי בסרט הלאומי, וזה מה שחשוב.
רוני רויטמן, מכירים, מנכ"ל אינטנסיטי גלובל.
טוב חברים, מה שאני רוצה לעשות, נעשה סיבוב ראשון שהוא איזשהו סיבוב בזק, בסדר? תשובות קצרות, והשאלה היא נורא פשוטה. מה זה מבחינתכם ראיית התוקף?
אני אתחיל. אנחנו, קודם כל, ראיית התוקף בראייה שלנו כ-IR עם חברת ייעוץ, שמטפלים בלא מעט אירועים, זה מתחיל בתחילת היום בהבנת מי זה התוקף, מההיבט המודיעיני, וגם מההיבט הפורנזי, שאנחנו בעצם מוצאים בזירה, ומשם אנחנו באמת מפתחים את כל ה... ומסתכלים על כל דרכי הפעולה שלו, ורטיקל הכניסה, תקיפה, ולפי זה אנחנו יודעים לסווג את, את התוקף. אנחנו בראיית התוקף, באופן כללי, אנחנו רואים איך התוקפים עובדים, מה הם עושים, בדרכי הפעולה, ועוד פעם, זה מסווג מאירוע לאירוע, בראייה הזאת, עם המודיעינית, כמו שציינתי, והלאה.
טוב, ראיית תוקף בראייתי, ראשית, חשוב להבהיר שהשעתיים שלוש הראשונות הן הכי חשובות בתקיפה. כל מי שאמר, יקרא לקוחות היער ויקרא לקוחות נוספים, בדרך כלל הם לא יספיקו לבוא לעזור לו, בדרך כלל. אתה יכול להיות, צריך להיות עם היכולת שלך, בשעתיים שלוש הראשונות, לעצור את ההתקפה, להכיל אותה. לא תעשה את זה, אתה כבר, כוחות ה-IR שיבואו, יעשו כבר, איך עושים רמדיאשן להצפנה שכבר הייתה לך. אז זה חשוב לזכור בהיערכות. בהיערכות, זה צריך להיות עם יכולת תגובה, שעם הכוחות הפנימיים והחיצוניים, אבל בטווח השעה הראשונה. אחת. שתיים, תוקף, בריאה שורים, ראיית תוקף, תזכרו את הקיל צ'יין. בקיל צ'יין יש לך, אתה צריך בעצם לעצור את ה... זה תוקף בכל אחד מהשלבים של הקיל צ'יין. והכי חשוב זה הניטור. תשקיע בניטור באופן כזה שתחילת התקיפה תגלה, או באמצעות מודעות ותרבות סייבר שידווחו לך או עובדים שמשהו חשוד קורה, או באמצעות מערכות ניטור כאלה ואחרות, אבל שתוכל להגיב מהר, אתה צריך לקבל את ההתראה. ודבר נוסף, שידעו להגיע אליך. עובד, ב-ICL יש לנו מעל 10,000 עובדים, אני צריך שעובד, העובד ה-9,885, אם יש חשד לאירוע סייבר, ידע לפנות אליי. אז חשוב שיהיה במקום מאוד גלוי, באתר החברה, איך מדווחים אירועי סייבר. שיהיה בעמוד הראשון. בעמוד הראשון של אתר החברה, שיהיה רובריקה, שיהיה כתוב דיווח, למי לדווח במקרה של אירוע סייבר. כי העובד עצמו הוא עובד עצות, הוא כרגע לא יודע למי לדווח. תודה.
אני לוקח את זה להסתכלות שהיא הסתכלות יותר תפיסתית. בסוף אני מסתכל על אירוע של תוקף, אז בסופו של דבר סיפור של תחרות למידה. רשת שמוגנת היום, זה לא רשת שתהיה בהכרח מוגנת באותם תנאים בעוד 3-4 שנים. בסוף אם ניקח אירועים כמו סטאקסנס, אז מי חשב שיש סיכוי אמיתי שיתקפו רשתות ויגרום להשבתה? או כשהיה אירוע סנודן, עד שלא קרה האירוע הזה, אז אף אחד לא באמת הבין את המשמעות ואת העומק של סיפור של תוקף מבית. ולכן בסופו של דבר, בעיניי הדרך הנכונה להסתכל, זה קצת נאמר קודם פה על ידי המנחה, הסוגיה של לשבור שגרה. זאת אומרת, משהו שהיה מוגן לפני כמה שנים, לא בטוח שמוגן היום, ולכן כל הזמן מבחינה תפיסתית, צריך לראות שאנחנו בתחרות הלמידה, מעדכנים מחדש את האיומים, את ההבנה, את התפיסה ואת הארכיטקטורה.
אז אני אמשיך את הקו הזה של תפיסה, ובאמת בעיניי זו תפיסה שאם אנחנו מממשים אותה כמו שצריך, היא מביאה אותנו להבנה שלא משנה כמה מעגלי הגנה אנחנו נשים בארגון, וכולנו שמים. אני יכול לספר לכם שלנו יש רק בעולמות ה-IT כ-80 פרויקטים שעובדים במקביל, ועל כל אחד יש את מעגלי הגנה שלו. דיברתם על ניטור, הקשחות, EDR'ים, לא משנה מה. בסוף, ההבנה, שאני חושב ששי אמר את זה, בסוף כשהתוקף ירצה להיכנס, הוא ייכנס. ואז השאלה שאני שאלתי, איך אני בודק את עצמי כל הזמן, שתפיסת ההגנה שלי היא באמת מספיק טובה או נכונה. כי יכול להיות שהיא נכונה לזמן מסוים, והאיומים משתנים וכו'. והיכולת שלנו כארגון, במקרה שלנו תשתית קריטית, לבחון את עצמנו כל הזמן, היא בעיניי סופר קריטית, להבנה האם אנחנו עושים את הדברים בצורה הנכונה, ורק לאחרונה אני אספר שני אחד מקרה קטן שקרה לנו, שבעקבות איזשהו אירוע קטן, הבאנו חברה, במקרה הם גם יושבים פה, שבדקו אותנו, וכתוצאה מהבדיקה הזאת, הלכנו למהלך מאוד רוחבי, מאוד גדול של החלפה של מערך ה-EDR בארגון, בעקבות כל מיני פערים שהתגלו לנו תוך כדי. אני לא צריך לספר לכם כמה זה מורכב להחליף, בטח בארגון כזה מבוזר וגדול, כמו חברת החשמל, כלי כמו EDR, אבל זה תולדה של בחינה של תפיסת ההגנה שלנו לאורך כל הזמן. אגב, בהתאם לאיומים, איום ייחוס, רוני דיבר וכו'.
תודה רבה. ראיית התוקף, אני חושב שזה יותר משזו אמירה, זו בעיקר שאלה, איך התוקף רואה אותי, מה החתימה שלי מחוץ לארגון, מה משטח התקיפה אם אתם רוצים. כשאנחנו מסתכלים על הסייבר קיל צ'יין בשלב הפוטפרינטינג, הריקונסנס, יש, נסתכל רגע על כל הסייבר קיל צ'יין, זה לא צ'יין, זה יותר, יש לזה צורה של משפך. בהתחלה יש לתוקפת מעט יכולות יחסית, וככל שהוא מתקדם הוא צובר יכולות, הוא צובר אחיזה, והיכולת שלנו בתור ארגון לעצור אותו פוחתת בצורה דרסטית. ולכן אם הייתי ממליץ מתוך ראיית התוקף על המקום הנכון ביותר להתחיל ולעצור את התוקף, זה שגרות ההגנה, זה דווקא עולם המניעה, להפוך את האירוע של תוקף שהוא לא כל יכול, להבין שמדובר באירוע כלכלי, כמה אנשים אני כגוף תקיפה משקיע, מי מממן אותי, אני לא יכול להיות בכל מקום, ולהפוך את האירוע של תקיפה ללא כדי, לאירוע שהוא מורכב מדי כדי שאני אלך ואחפש מקומות אחרים, שיטות אחרות פחות זהירות, וכך אני גם אתגלה. אז זה רגע במילה על מה זה מבחינתי ראיית התוקף, אני רק אגיד שהוא לא תוקף אחד, הוא באמת נעל משרת רחבה, ומי שחולם בתור ארגון לעצור את המעצמה הרוסית, יכול להיות שהוא צריך לתפור לעצמו מודיעין קצת יותר מדויק ועדכני, שתואם את ממדי החברה ותחום העיסוק שלה.
אנחנו עוד ניכנס לזה. טוב, השאלה הבאה היא לכן. חן, אתה בא מהעולם המבצעי. אני רוצה להבין איך הנושא של שאתה בא מהקטע המבצעי עוזר לך בנושא של ההגנה, עוד פעם, כמובן, מול איומים ומול מודיעין שאתה מקבל כל הזמן, אבל לדעתי זה הקלאסי, זאת אומרת, לקחת מישהו שהוא היה בעולם המבצעי, שעסק בקטע המבצעי, ואז להביא אותו ולהגיד לו, אוקיי, עכשיו קח את כל הידע הנפלא שלך ובוא תגן. איך עושים את זה?
אז קודם כל אני שמח שאתה חושב ככה, גם הבוס שלי חשב ככה.
אמר לו?
כן. אוקיי. אבל רגע להתייחס למה שאמרת, תראה, במסגרת התפקיד הקודם שלי, אנחנו התעסקנו בתקיפות שקרו בארץ וגם לא, בערך מכל קבוצה אפשרית, רוני מנה פה איזה כמה קבוצות, חלקן מדברות בשפה כזו, חלקן בשפה אחרת, לי יצא להתחכך עם כל קבוצה אפשרית שאתם יכולים לחשוב עליה, בכל שפה אפשרית שאתם יכולים לחשוב עליה, והניסיון המצרפי והתובנות שאני יכול להביא לשולחן ההגנה כתוצאה מהחיכוך הזה, הם הערך המוסף. אני רק אתן כמה דוגמאות קטנות ברשותכם. שי דיבר קודם, הוא זרק איזושהי סיסמה כזאת, תוך כדי של תפתחו לאט, כטיפ. אני רוצה לספר לכם רגע על אירוע שקרה בארץ, באחת החברות, אני חושב שהיא הכי גדולה פה מההיבט של מתן שירותים, שבהם במסגרת טיפול באירוע, אותו תוקף, שאפילו היה פה על הסלייד של רוני, גנב את כל הסיסמאות, שמות המשתמש והסיסמה של הארגון, ובזה בעצם הוא השיג שימור של האחיזה שלו. והיה לחץ מאוד גדול מצד החברה, לחזור מהר לפעילות, לשחרר לאנשים את היכולת לעבוד וכולי, והם החליטו לאפס את הסיסמאות, להגדיר MFA ולהחזיר את כולם לעבודה ביום ראשון, עשו את זה במהלך שישי שבת. באמת הם עשו את זה, וביום ראשון כולם חזרו, הפעילו את ה-MFA, הכל עבד חלק, וביום שני התוקף חזר לארגון. לא הבנו איך זה קרה, אחרי תחקור וכולי, התחלנו לבדוק, מצאנו שהיו שלושה אדמינים שהייתה להם את האפשרות להיכנס בלי MFA, והוא נכנס עם השלושה האלה. כמובן שעד שעלינו על זה וכולי, טיפלנו בזה, הגדירו להם את ה-MFA, והכל עובד טוב מאוד, ויומיים אחרי זה אותו תוקף חזר שוב. מה גילינו? שהיו עוד שש בנות שהיה להם טלפון כשר, והטלפון הכשר הזה אי אפשר היה להפעיל עליו את ה-MFA, ולכן הם השאירו את הגישה החופשית, והתוקף נכנס. למה אני מספר את זה? אני מראה לכם פה שני דברים. אחד, נחישות של תוקף להגיע לארגון. שתיים, אחיזה מאוד מאוד גבוהה ברשת, היכרות מאוד מאוד גבוהה עם המשתמשים על האוכלוסיות השונות, והמוטיבציה שלו להמשיך את האחיזה שלו שם. אגב, כקוריוז, רוני זרק פה מקודם מילה על שרשרת הספקה, אז אותו תוקף השתמש באותו ארגון, לא כארגון הזה עניין אותו, אלא כדי להגיע לארגון אחר, וקטור קלאסי, שאנחנו ראינו. אז תסמרייז את כל זה, כי גם אין לנו זמן. בסוף, היכולת להכיר המון סוגי מתקפות, מהמון סוגים של תוקפים, בהרבה מאוד שיטות, מאפשר לנו לבוא, ואני אמרתי קודם לתקף את תפיסת ההגנה, זאת לא סיסמה, אנחנו משקיעים המון משאבים בכלים אוטומטיים, ברד טימינג, בתפיסות שונות, בשולחנות הגילים, בשיתופי פעולה עם ארגונים אחרים, כדי לנסות ולהבין האם אנחנו עושים דברים נכון או לא נכון, וזה בעיניי אחד המפתחות המרכזיים.
תודה רבה, די טוב. טוב, אז למי שלא יודע, לא יודע אם יש כזה, דטו הקים את הסרט הלאומי. אז קודם כל דטו, אני אשמח אם תסביר מה זה הסרט. כי אתמול שלחת לי שאתה רוצה שאני אסביר לך.
אני אגיד לכם למה אני שואל את השאלה, כי המילה סרט, זה בסך הכל ארבע אותיות, C-E-R-T. תעשה עם זה מה שאתה רוצה. מה הכוונה? שאביתר מתניה, דוקטור אביתר מתניה, ביקש ממני להקים את הסרט הלאומי, אמרתי לו, מה אתה רוצה שאני אעשה? אני רוצה שיהיה סרט גדול, חזק ואפקטיבי. הלכתי ללמוד מה זה סרט. אז הסתבר שבכל המדינות יש סרט. גם במדינת ישראל היה סרט פרטי של, אם אתם זוכרים, היה, טוב, אני זוכר בשם, היה אל סרט פרטי של אחד הפעילים בתחום הסייבר. כלומר, ברוב המדינות שהגענו אליהם, ראינו כמה סרטים. סרטים פרטיים והסרט המדינתי. בסרט מדינתי יש כמה סוגים. יש מקומות שזה רק נותן התראות. יש מקומות שזה נותן התראות וגם מטפל באירועים עם צוותי היער. ויש מקומות שזה גם צוותי היער וגם מטפל בזה, וגם יש לו, הוא מחזיק אזורים, נקרא לזה, של גופים מקבילים, כמו משרד האנרגיה, משרד הגנת תשתיות, כל מיני דברים כאלה ש... הוא נותן את המוטת שליטה שלו, כי יש לו הרבה הרבה טכנולוגיות. שאמרו לנו להקים את הסרט, אז היה בעצם את הפרויקט הגדול מול, שנייה רגע, חברה שעשתה את החברה הטכנולוגית, זה מכון דוד, רפאל. רפאל זכו במכרז לייצר את הפתרון הטכנולוגי, אבל הפתרון שלהם היה בערך שנתיים קדימה. ואנחנו לא רצינו להמתין שנתיים קדימה, אז פתחנו את הסרט ביכולות עצמיות, יכולות מקומיות, והכי חשוב היה גיוס אנשים. עכשיו, החליטו שהסרט יהיה בבאר שבע, החלטה של המדינה. כשאתה בא להקים מתקן כזה בבאר שבע, זה יותר קשה, כי כוח אדם לגייס לבאר שבע היה בהחלט לא משימה קלה אז, היום טיפה יותר קל, דל שאותו מרכז, אותו מרכז הייטק, בכלל היה בחיתוליו, ולקחנו את דל בתור גורם מרכזי לגיוס. מינון לאון, תוך שנה, איישנו את הסרט הלאומי בבאר שבע, עם 60 אנשים.
אז דטו, בוא נחבר את זה שנייה עכשיו, לנושא.
נסגור את זה. ובעצם קיימנו את המשימה של להקים סרט לאומי, יעיל, מבצעי וגדול, בהמשך הדרך, חן בא לחזק את הכוח בסרט הלאומי, והוא הקים את כל ייסד את הנושא המבצעי, ובהמשך הוא נהיה ראש אגף, ובעצם היה לי את הכבוד לנהל אותו כמעט שנתיים, והתפתחנו שלנו יחד. אליך.
אז למעשה, אנחנו מדברים פה, ושמענו את זה כבר כמה פעמים, על הנושא של המודיעין. אוקיי, שהמודיעין אמור לספק לנו באמת איזשהו תווך, ולעזור לנו כדי להבין איך התנהג התוקף. זאת אומרת, זה יכול להיות מודיעין על קבוצה ספציפית שעומדת לתקוף אותנו. איך זה עובד? זאת אומרת, היום אתה ב-ICL, איך אתה משתמש בדבר הזה?
טוב, נושא מודיעין חשוב שתפיסתי. אותי לא מעניין אם יש להם עיניים מלוכסנות, או עיניים מלוכסנות בכיוון ההפוך, או עיניים כחולות. לא מעניין אותי. מה שמעניין אותי זה מה הם רוצים לעשות. מה הם רוצים לייצר, מה סוג ההתקפה. כי אני כגוף מגן, לא משנה אם זה חברת חשמל או שזה ICL, אני לא יכול להיות גוף תוקף. אני לא הולך עכשיו להשרת שלהם בענן, לנסות לתקוף אותם חזרה. זה תפקיד של אחרים. יש 770, יש 8200, זה תפקיד של אחרים. בכלל, התפקיד של המדינה זה לייצר לנו יחסית אינטרנט נקי, שזה עוד לא קורה. אבל בואו נעזוב את זה, אחרי שאנחנו מבינים שיש לנו אינטרנט לא נקי ותוקפים אותנו, והתעשייה היא בעצם המטווח של כל של הפשע המאורגן ושל המדינות, איראן ואחרים, אז התעשייה צריכה לייצר את החוסן. ומודיעין זה דבר מאוד חשוב, לייצר חוסן, שבסוף בסוף אם פוגעים בתנובה, או פוגעים בחברת חשמל, או פוגעים בי, אז המשמעות היא לחברה, האימפקט הוא לחברה, וגם קצת למדינה. ולכן התפקיד שלנו זה לייצר חוסן, באמצעות שהמודיעין הוא חלק מאוד מהותי בזה. עכשיו, מודיעין יש גם מודיעין פרטי. יש את המודיעין של המדינה, שהוא מאוד מכובד, מגיע מכל הגזרות, ברור, אבל יש גם מודיעין פרטי, ויחס יוצר לך את התמונה, ששוב, מה מנסים לעשות לך? לא, האם זה בא מסין או בא מתאילנד, כי זה לא מעניין כרגע. כי בכל מקרה זה יהיה בשרת הופ, שיהיה לכם ברור. תקיפה של סין לא תהיה מסין. תקיפה של סין תהיה מצרפת או מגרמניה, אחרי שהם הגיעו משרת מצרפת ומגרמניה. כנראה גם מדינה אחרת. לכן, זה לא התפקיד שלנו, אנחנו צריכים לזהות מי זה התוקף, אלא מה הוא עושה, וליצור את התהליכים, איך למגר את ההתקפה.
תודה רבה. ניר.
כן.
אתה למעשה מגיע מגוף, שלפחות לפי מודיעין זר, פרסומים זרים בדיוק, הוא גוף תקיפה, אבל אתה היית שם בתפקיד של סיסה. עכשיו, זה שילוב מדהים. זאת אומרת, אתה גם קרוב לאלה שיודעים איך לשלוח חצים, ומצד שני, אתה זה שצריך להגן עליהם שהחצים לא יגיעו חזרה. אז בוא תנסה קצת לעשות לי סדר בקטע של איך אתה הסתכלת על הנושא הזה, וכמה באמת העובדה שישבת כל כך קרוב לצוותים שהם צוותים של תקיפה, עזרו לך בהיבטי הגנה.
אני אגיד קודם כל ברמה האישית ככה כקוריוז, אז יש בזה הרבה חלקים שעוזרים שתכף ניגע, ברמה האישית זה משימה שהיא מאוד קשה, כי אתה נמצא סביב אנשים שמבינים המון, ואנשים מאוד מאוד צינים, ואני הרבה פעמים אומר, זה הרבה יותר קל להילחם עם ביטים, מאשר להילחם עם אנשים שהם יותר חכמים, ותמיד גם מבינים יותר. אז זה רגע ברמה האישית, משימה שהיא משימה קשה ומורכבת. אבל נסתכל רגע ברמה התוכנית, בסוף כולם רגע יודעים, קרים את הסיסמה, שהלחימה מול התוקף היא לחימה שבמהותה היא אסימטרית. זאת אומרת, התוקף צריך נקודה אחת ספציפית, המגן צריך חייב הסתכלות שהיא הסתכלות 360. משהו שכן, אבל ראיתי אותו בהסתכלות של תהליכי תקיפה, זה מה שקרוי בהגה המקצועית, רשת שהיא רשת אינטרנטית, רשת, או רשתות שהן סגורות, רשתות מבודלות, רשתות שהחיבור שלה לעולם החיצון הוא הרבה יותר מצומצם, וזה ממש סקאלה אחרת של איך נראית תקיפה. תקיפה מול רשת שהיא רואה אינטרנט, רואה הרבה מאוד שירותים, רואה הרבה שירותי סאס, קישוריות ענפה ועשירה, זה רשת שמאוד קשה ומורכב להגן עליה, למול רשת שהיא הרבה יותר סגורה ומצומצמת. והדבר הזה, אותי לפחות, הוביל לאיזושהי חשיבה של תפיסה, תמיד רגע בקורסים של הסיסוים מלמדים הגנה בשכבות, עוד שכבה ועוד שכבה ועוד שכבת הגנה, אז אני לקחתי איזושהי הסתכלות נוספת שקראתי לה הגנה בסביבות. זאת אומרת, להגיע לאיזושהי הבנה שבמקרים מסוימים קל יותר לקחת ולייצר סביבה רשתית, יהודית, ספציפית, ממוקדת, לאיזושהי תכלית מסוימת, תכלית מבצעית, ועליה להשית כלים או חוקים או הקשחות, שהרבה יותר קשה או מסובך שעושים את זה ברשת שהיא רשת מורכבת. אז זה עוד איזושהי הסתכלות גנרית של הגנה בשכבות, הסתכלות שהיא הסתכלות לייצר סביבות ספציפיות יהודיות, למקרים שהדבר הזה מתאים, כי זה הופך את המשימה להרבה יותר פשוטה מבחינה הגנתית, שהרשת היא יותר קטנה ויותר מסוגרת. אז שוב, עוד דפוס חשיבה, לא מחליף, בחלק מהמקרים זה לא רלוונטי, אבל יש לי נקודה מסוימת של הסתכלות, כפתרון בעיות, הגנה בסביבות, ולא רק הגבנה בשכבות.
יופי, תודה רבה. דניאל. בוא, תן לו. כמו שאמרתי מקודם, אותך למעשה הפתעתי, אתה לא ידעת שאתה עולה, דרך אגב, גם אני לא ידעתי שהוא עולה. גם אתה לא ידעת, בדיוק. אותך אני רוצה לשאול, ועוד פעם, אני לא אכנס לפרטים המדויקים של איפה ולמה, אבל אתם למעשה, התפקיד שלכם היה לאתגר את כל היחידות הצבאיות. לא עשיתם את זה כפיטי, כי עוד פעם, בגלל הדברים המובנים, אבל עשיתם את זה כרדטים ורדטים מאוד מאוד עמוק. עכשיו, אתה חושב שאם היית עושה את זה כגורם חיצוני, היית עושה את זה אחרת מאשר איך שעשית את זה ביחידה? מה שנקרא ראיית התוקף. עכשיו אנחנו מדברים על ראיית התוקף. כי בכל מקרה, אתה היית התוקף.
אני חושב שדווקא היכולת שלנו להסתכל על מתוך הארגון עזרה לנו להיות, להתנהג באיזשהו אופן, להיות אויב חיצוני יותר רלוונטי. ידענו לנתח את התהליכים המרכזיים של הארגון, את המקומות שיורידו את צהל לצורך העניין לברכיים בלחימה, ולזהות את הנכסים האלה וסביבם לבנות את התרגיל או את בדיקת החדירות. אני חושב שבאופן הזה היינו הרבה יותר רלוונטיים, ידענו גם לקצר תהליכים, שאם היינו עושים אותם white box לחלוטין, היו עשויים לקחת חודשים רבים, אבל מתוך היכולת שלנו לקצר תהליכים כאלה ואחרים, ולבצע את התקיפה לפעמים במקטעים, יכולנו לייצר תהליכים במוקדים רבים, מוקדי למידה רבים בארגון, בזמן יחסית קצר. אז אני חושב שדווקא היכולת שלנו לעשות את זה מתוך צהל, הפכה אותנו למדמי
אוהב. אתה אומר, היה לך שליפים.
תלוי מתי, לפי צורך.
אוקיי. אז אם זה ככה, עכשיו שמגיע תוקף, ואני לא מדבר על צהל, יש עכשיו מישהו רוצה לתקוף את חן, חן הוא אחלה גוף, לתקוף אותו, תשתית הקריטית הכי גדולה במדינת ישראל. ההמלצה שלך כתרגול הייתה לעשות פיטי או רטימינג?
אני חושב שאי אפשר, אני חושב שכל רד טים טוב, הוא בהגדרה גם פיטי, הדוח יצא, הוא חייב לצאת והוא חייב לכלול את בסיס לתוכנית העבודה בארגון. אבל הוא מביא היבט נוסף שחברות לפעמים מבטרות עליו, וזה בעצם ה-cyber awareness, המודעות של העובדים, מרצפת הייצור ועד הדרג המנהל, לאיך זה ירגיש ביום שבו המערכות הקרקע תשמט מתחת לרגליים, ויכולות שחשבנו שהן מובנות מאליהן כבר לא יהיו קיימות. אם ניתן לשלב, אני רגע, אבל חשוב להגיד, העלות של תרגיל היא הרבה יותר גבוהה, היא מחייבת ניהול סיכונים, נקרא לזה מבצעי, ואתה מפתיע הרבה אנשים. חלק מהעניין הוא גורם ההפתעה הפנים ארגוני, מה שהופך את תהליך ניהול הסיכונים והכנה להרבה יותר מורכב. אני חושב שארגון בריא הוא כזה שמנהל גם מאמצי פיטי תדירים למערכות שונות שאותנו מוצא כרלוונטיות, וגם מנהל שגרה, בתדירות נמוכה יותר, אבל שגרת תרגילים שמערבת את כל ההנהלה. את כל המשתתפים, העובד הפשוט ועד למנהל הבכיר ביותר.
אני אגיד לך למה שאלתי את השאלה הזאת. השאלה הזאת באה משני כיוונים. פעם אחת, אם אני מתייחס לנושא של ICS-OT, לא מקובל לעשות PT למערכות האלה, כי הבדיקה עצמה כנראה תשבית את הכל. בסדר? בקר שמקבל איזשהו סיקוונס, או איזושהי שאילתה, מעיף את השאילתה, עושה D9, בום, שאט דאון, נגמר הסיפור. ולכן אנחנו עובדים אך ורק ברטימינג. אבל, אני כבר הרבה זמן מוביל, אחרי שהיה לי שיחה ארוכה עם דוקטור שרה ביטן, את הנושא של האויב כבר בפנים. זאת, זה איזושהי תפיסה שאני מאוד מאוד התחברתי אליה, ואני מוביל אותה כמעט בכל מקום שבו אני פועל, שבא ואומר, חבר, תפסיקו לבלבל לי את המוח. האויב כבר יושב בפנים. זה שהוא עוד לא עשה לכם כלום, זה לא אומר שהוא לא קיים. זה שהוא עוד לא עשה כלום, זה אומר שהוא יושב בשקט ולומד. אוקיי? עכשיו, זה קצת סתירה מול התפיסה הסיסרית הרגילה. מה זה אומר? זה אומר, אני צריך להגן על מנת שלא ייכנסו אליי. רגע, אני לא אמרתי שזה סותר. אני רק בא ואומר שיש גם את זה, אבל עדיין צריך לתת מקום גם לחשיבה שמישהו כבר פרץ אותנו. והשאלה היא פשוטה. עכשיו, האם זה מזיז את הנקודה של ראיית התוקף מבחינתנו?
קודם כל להגיד שזה כעת גישה של סיסו, אז זה כבר הוא פוגע בכל הסיסויים פה. אז הסיסו הרגיל, הוא כן מתייחס לנושא התוקף, הוא מבין שהתוקף יכול להיות בפנים, ואם סיסו לא חושב ככה, אז הוא לא סיסו, הוא משהו אחר. הוא סי. אבל אם נדבר על סיסו, סיסו חושב כל הזמן גם על תוקף שנמצא בפנים, ואיך הוא מאתר אותו ואיך הוא מגיב. זה לגבי ההכללה. ולגבי השורה התחתונה, א', לא להיות בפחד כל הזמן שיש לך הוא יהיה בפנים, לא להיות בפחד. לקחת זה בתוך שיקול שהוא אפשרי, לנסות לזהות איך שזה יכול לקרות, כי הרי בתוך המארג ההבטחה, יש לך את נושא החומות, אל תעלה אותם לסוף העולם. חומות, 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 יגלו אותם, יעברו אותם. הניתור, כמו שאמרתי, הוא נושא מהותי. ומערכות שיודעות לעצור תחילה של התקפה, או לזהות אידיאריים למיניהם הכרחי במערכות שלנו. תמיד תזכרו שאנחנו מתעסקים מול פשע מאורגן. לצערי, התעשייה נדרשת לעמוד מול פשע מאורגן. פשע מאורגן שהוא מקבל 10 מיליון דולר מתקיפה הראשונה, ועכשיו מקצה 5 מיליון דולר ל-R&D, לאיך לתקוף את האתר הבא. מה החולשות שיש לך וכו' וכו'. שהוא תוקף אותך, הוא יודע עליך הרבה. הוא אסף עליך מודיעין. כמו שאתה יודע מודיעין לעשות, גם הוא יודע לאסוף מודיעין. הוא תוקף אותך עם נחישות, שזה בני אדם מולך, זה לא מכונות. זה בני אדם ומכונות. לא תהיה ערוך, לא תהיה מוכן, לא תסתכל על כל התמונה הכוללת, אתה פשוט תהיה במצב שבו אתה, אם ייזכר באירוע בפית חולים הלל יפה, תגיע למצב של הלל יפה. או מצב של הטכניון, ואף אחד לא רוצה להיות במצב הזה.
אז זה ברור לחלוטין. ואני אגיד משהו שאולי משלים, אם אני יכול בכלל, את מה שדטו אמר. תזכרו דבר אחד. אנחנו כל הזמן אומרים שאנחנו צריכים להגן על 1,000 נקודות, והאויב צריך נקודה אחת כדי להיכנס. אבל אם הוא נכנס, המצב מתהפך. כי עכשיו הוא צריך לוודא, כל עוד הוא לא רוצה להתפרץ, שאנחנו לא מזהים אותו, ויש לנו לא מעט כלים ומערכות, שבדיוק זה מה שהן עושות, אמורות לזהות אם משהו קורה בפנים. אז בזה בהחלט אני מסכים עם דטו. חברים, אותה השאלה. אתם לא זוכרים מה הייתה השאלה. אתה חושב שאני זוכר? הנושא של האויב שבפנים, איך זה משפיע, איך זה מזיז לך את הנקודה של ראיית התוקף?
אז תראה, אני אמרתי קודם שאנחנו משקיעים המון באתגור תפיסת ההגנה שלנו. עכשיו, הנחת העבודה, גם שלי אגב, שיש מישהו בפנים, היא תמיד בעצם הקטליזטור להנאה של פעולות פרואקטיביות בסביבות שלנו. אז זה נכון שיש שבש, שבירת שגרה, אבל לשבור שגרה לפחות ברשת שלנו, זה משהו שהוא מאוד מאוד מאתגר, זה רשת מאוד מורכבת, גם מאוד ותיקה, כך שלהזיז שם משהו זה קטסטרופה נוראית, אבל היכולת שלנו עכשיו, בנקודת הזמן הזו אפילו, להטמיע מוצרים ויכולות, ואני רגע רוצה להגיד מילה על הנושא של ROI בהיבט הזה. הנחת העבודה שהתוקף נמצא בפנים, היא גוזרת עלינו המון משאבים. זאת אומרת שאנחנו צריכים להתחיל לחפש עכשיו את כל הדברים שמערכות ההגנה, ויש לנו לא מעט מערכות הגנה, שכל מערכות ההגנה לא יתריעו עליו, או שהאותות שם הם מאוד מאוד חלשים. זה מצריך המון threat hunting שהוא לא, נקרא לזה, מוכוון איזשהו אינדיקטור. והאותות האלה, אתה צריך אנשים שהם highly skilled לדבר כזה, גם שמבינים את עולם התוכן שאתה נמצא בו, והיכולת שלך בסוף להגיע למסקנה האם יש או אין, היא מאוד מוגבלת. כי אם לא מצאת, זה לא אומר שהוא לא נמצא. אם מצאת, אז יש לך בינגו. אבל הכמות המשאב שאתה צריך להשקיע בדבר הזה, היא עד כדי היכולת שלך לבוא ולהגיד, אוקיי, אני צריך לתחום את זה, ולקבל החלטה גם על סוף הנחת העבודה הזאת, ולהכניס את זה לאיזשהו מחזור איתי.
אני חושב שבהקשר הזה יש שתי דברים שאני הייתי שם עליהם את הפוקוס. אחד, זה באמת נאמר סוגיה של הניטור, בסוף שיש אויב בפנים, הדרך הפרקטית, האפקטיבית ביותר להתמודד עם אירוע כזה, זה אירוע של ניטור, ניטור מוכוון תרחישים, ניטור שמסתכל לדבר הזה מפריזמה של כל מיני נקודות הסתכלות ושיטות ניטור אחרות, זאת אומרת כל שיטת ניטור מניחה שהרעיון והשיטת הניטור השנייה היא לא תהיה אפקטיבית. ועוד נקודה שלעתי שווה לשים אליה את הדגש, בסוף שאויב נמצא בפנים זה לא 0-1, זאת אומרת, הוא בפנים, ומה שנקרא תם הטקס, הוא צריך לפעול, הוא צריך להתקדם בתוך הרשת, וחלק משיטות ההתמודדות, היא לייצר אזורים בתוך הרשת, איזשהם אזורי נכס, ששם יהיה הרבה יותר קשה להגיע אליו. שם הסביבה תהיה יותר מוקשחת, שם הסביבה תהיה הרבה יותר מנותרת, ואיזושהי דרך מסוימת של לבוא ולהגיד, זה לא בינארי. בהתמודדות, גם בהקשרים של תפיסה, וגם בהקשר של לייצר מנגנוני הגנה לנכסים היותר משמעותיים שיש בתוך הארגון.
טוב, הראייה שלנו היא ראייה קצת אחרת, מכיוון שאנחנו מגיעים לאירוע, אז אנחנו רואים שלצערי הרב, שרוב המערכות, לא זיהו או קרסו. קרסו במרכאות, אני אומר, לא שהפילו אותם, אבל לא זיהו. לא זיהו את התוקף, לא זיהו את התקיפה, ואז צריכים פה חשיבה יצירתית ומערכות אחרות לגמרי, שיודעות לזהות, אני קורא לזה את העולם של האנון. כלומר, התקיפה לא ידועה, או תוקף לא ידוע שהוא בתוך הרשת, וההיערכות פה היא הערכות אחרת. נאמר פה על כל נושא של הניטורים. זה מאוד מאוד חשוב, זה קריטי, אפשר לזלזל בזה, אפשר גם להוריד את המערכות האלה. אבל שהתוקף כבר בפנים, הסימן שהוא עבר כנראה את המערכות, והמערכות לא זיהו אותו, וזה אנחנו רואים ב-99% מהארגונים שאנחנו מטפלים בהם בניהול אירוע, ואז צריכים באמת להתקין מערכות שהן מערכות שיודעות לזהות התוקף שבפנים. אגב, החשש הכי גדול שלנו, בסופו של יום, הוא גם שאנחנו מסיימים אירוע, שי ציין את זה, אז האם התוקף באמת עדיין נמצא בפנים? כלומר, האם התוקף מסתובב לנו, יש לו איזה בקדור כזה או אחר, שאנחנו לא זיהינו. זה הדבר הכי, הכי, מבחינתנו הכי גרוע, החשש הכי גדול, הכי גדול שלנו, ויש, נכון, יש מנגנוני פיצוי, אגב, דיברו פה על EDR'ים, חן ציין מקודם שהוא החליף את ה-EDR שלו למשל. למה? כי בסופו של דבר, גם את זה אנחנו רואים, לא כל מערכת / EDR, שהיא מערכת מרכזית היום בארגונים, לא לכולם יש את זה, יודעת לזהות ולהסתכל על הדברים שנקראים אנון, או על הנושא של הלטרל מובמנט, אני קורא לזה ברשת, תוך כדי תנועה של התוקף עצמו, שאחד ה-EDR'ים יזהה ויראה את זה, ולכן שאומרים שהאויב שבפנים, אנחנו תמיד יוצאים מתוך נקודת הנחה שהאויב בפנים. גם אם הוא הצפין ויצא במרכאות והדליף את המידע, אנחנו בערכת מצב שאוהב בפנים, ואיך למגר אותו בעצם, כלומר, ואיך להחזיר את הארגון למעלה. אז בנושא הזה, אני חושב שמערכות ניטור טרדישינל, כמו EDR'ים שהזכירו פה, ועוד מערכות כאלו או אחרות, הן מאוד מאוד חשובות, אבל צריכים לקחת בחשבון, שלא תמיד הם יראו את הכל, וצריכים גם להיערך לנושא הזה.
אחד הדברים ש...
אני רוצה להתייחס חצי דקה. חשוב להבהיר שיש פה בעצם שני מצבים, 0-1. המצב הראשון שלא עברו אותך. אתה סיסו, ואתה מטפל באירוע, אתה מצליח להרגיע אותו, אתה מצליח לטפל בו, אתה מצליח להכיל אותו. אם אתה מוכן ואתה ערוך נכון, יש לך כל המערכות ניטור, ויש לך צוות מיומן. ואז בכלל לא קוראים ל-IR. זה המצב האופטימלי. כשאתה קורא ל-IR, אתה קורא ל-IR כשאתה נמצא במצוקה, שבעצם עברו אותך. וכשעברו אותך, מה שרוני רואה כבר, זה את המצב הפוסט, שבעצם כבר השתלטו על רוב הארגון, מערכות לא זיהו, יש מוצפן, ואז מתחילים איך אני חוזר לשגרה, איך אני מתאושש מהמצב שבו אני נמצא. אבל אני רוצה שכולנו ננסה לעשות כמיטב יכולתנו, להגיע למצב שאנחנו מסוגלים לטפל באירוע לפני שהוא נהיה אירוע קשה. ואז אנחנו בכלל, ולי יש גם כן, גם צוותי היער וחקירות והכל והכל, אבל הם, אני מקווה שהם ימשיכו להיות בהמתנה, לתרגולים, פעם בשנה, משחקים, שימשיך להיות כך. כי בסופו של דבר, שאתה נערך כמו שצריך, הסיכוי גבוה יותר, שאתה רק תעזר בהם לתרגילים ולהיות טוב יותר. אבל אם אתה לא עשית היערכות נכונה, אתה תקרא להם למצב שאתה עגלה קשה יותר.
תודה רבה. דניאל, שאלה אחרונה, ועוד פעם, נעשה את זה מאוד מאוד קצר. דובר פה על threat hunting. זהו שכנים שלך, חדר ליד. עשית נושא של red teaming, אוקיי? אחד הנושאים זה היה לנסות לעקוף אותה. וזה משהו שהצלחתם?
אני חושב שבכל מה שקשור בפרט, כשמדובר על רשת בתוך הארגון, צריך להבין שיש פה, לפחות מהפרספקטיבה הכחולה, משחק של סטטיסטיקה. אם מצאת, זה לא אומר שאתה תמצא את מלוא משרת התקיפות, ואם לא מצאת, זה לא אומר שאתה גרוע. שיטות קלאסיות של threat hunting, שלוקחות אזור מסוים ברשת, מתמקדות בו, לפחות כאשר מדובר בארגונים גדולים, אני חושב שזה משחק קצת אבוד מראש, והתפיסה הנכונה של threat hunting צריכה להיות כזו של איסוף יחסית רחב, לאורך זמן יצירה של איזשהו בייסליין, של איך נראית הרשת שלך. אני לא אגיד את מילת הקסם הזאת שנקרא זיהוי אנומליות, כי הרשת עצמה מלאה באנומליות, אלא דווקא זיהוי השגרות בארגון, הדברים שהם יותר רגילים ללמוד להכיר את הרשת, ומתוכה לחלץ אזורי עניין שבהם שווה להתקדם, להתמקד. אבל threat hunting, מבחינתי, נעשה מחוץ לרשת כמה שניתן, בצורה אופליינית ככל שניתן, והנגיעה עצמה, לצורך עניין הרפליקציה של הרשת, אם הייתם רוצים.
זהו, דוקטור, אתה יכול עכשיו לעשות רפליקציה של ICL. חברים, תודה רבה.